Pan Michał Antynowski. טוב, אני חוזר על קריאת המשנה. אנטיגנוס פסוכו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. כן? אז התחלנו ללמוד את החלק הראשון של המשנה, והסתכלתי בפירוש של המערב. אני חושב שכבר העיקר למדנו, ולכן אפשר להגיע לחלק השני של המשנה. אז תיקחו בדף קופיוטט, זה החלק שמתחיל ואוסיף לומר, קופיוטט, כן, יש לכם? מה זאת אומרת?
עד קופיוטט.
אתם בטוחים? חבל. טוב, אז אני אקרא מהספר. טוב, למי שיש ספר, שיקרא גם כן בתוך הספר. אפשר למצוא בעיר ספר כזה? אפשר. טוב, זה היה בלי הכרח. טוב, רציתי דווקא ללמור את המשנה הערב. לך בבנת הודעה. למדנו מהחלק הראשון של המשנה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. יש גרסה שאומרת, זה הגרסה של המערב, על מנת שלא לקבל פרס. בעיקר למדנו שהמשמעות היא שוודאי שיש פרס, שיש שכר, ולכן התנא השתמש בסגנון הזה. אל תהיו כאלו, אלא תעדיפו להיות כאלו, כן? שלא תחשוב שאין פרס, יש, אבל עדיף לעבוד מאהבה ולא על מנת הפרס. זה העיקר שלמדנו, אתם יכולים לחזור על מה שאמר המערב, לפי דעתי הכל מבואר ואני צריך הרבה יותר הסברים. אז תיקחו את הדפים. סליחה? מה זה דקדוקי? הבו זה לשון, יש בעברית הרבנית, נאמר, של המשנה, היו זה להיות, פעם ותמיד. הבו זה להיות באופן תמידי. לחזור על איך אומרים, על האומץ, לא, זה לא אומץ, על המאמץ, כן. להיות ככה, מכיוון שזה לא ניתן, אז הם כל רגע. זה מובן? להתהוות. למשל, יש כבר משנה שלמדנו את זה, הבו מתונים בדין. כי כל העניין של המידות זה שצריך לעולם לחזור על המאמץ הזה. למשל, למדנו פעם איזה מאמר בגמרא, זה נמצא בברכות דף א', לא מזמן ראיתי את זה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב כנגד יצר. לעולם, זאת אומרת, צריך לחזור כל פעם ופעם. זה לא ניתן פעם ולתמיד. זה מובן. זה המשמעות שלה. למשל, יש גם כן חיו וחוות. חווה זה בא מחוות, לא נקראת חיה, אלא חווה. כי היא נותנת את החיים בלי הפסק. זה לא פעם ולתמיד. כי היא הייתה אם כל חי. כן? לכן נקראת חווה ולא חיה. לא יבנות נקראות חיות. לא, חיה, לא חיות. טוב, אז עכשיו הספר של המשנה אומרת, והיא מורה שמיים עליכם. לפי הפשט זה, לא רק לעבוד מאהבה, לא רק זה, אלא גם זה, לא לשכוח את היראה. לכן נתחיל בחלק הזה של המאמר. והוסיף לומר, ויהי מורא שמיים עליכם, ובפירושו של המהר"ל כתוב, ויהיה מורא שמיים עליכם. זה גם עצה, מכיוון שזה לא ציווי פה. זה גם עצה וזה גם הבטחה. תוצאה ממה שלמדנו מקודם. אם העבודה היא באמת מאהבה, אז התוצאה היא שיהיה מורא שמיים עליכם. אהבה אמיתית מביאה ליראה, כמו שיראה אמיתית מביאה לאהבה. וזה עיקר פירושו של המהר"ל פה כמו שנראה. ויש גם כן משמעות אחרת, לפי, אני לא רוצה לומר לפי הסוד, אבל לפי פשט יותר עמוק אולי. וזה לא דרש, זה הפשט עצמו. והיא מורא שמיים עליכם. אם אתם עובדים באמת מתוך אהבה, זה מדרגה כל כך גדולה, שכולם, לכולם יהיה להם עירה שלכם. והיא מורא שמיים עליכם. לא הסברתי יפה, אבל הבנתם את ההסבר, כן? וזה ידוע לפי הניסיון. צדיק אמיתי, הבהמות מפחדות ממנו. לא אמרתי שמי שאינו צדיק הוא בהמה, זה לא אמרתי. אבל זה ידוע, צדיק אמיתי מפחדים ממנו. כאילו עליו יש מורא שמיים לשאר הבריות. זה מובן? כאן אפשר ללמוד מה זה צדיק אמיתי.
טוב.
לכן הוספתי אם זה אהבה אמיתית. גם העירה מתקלקלת את השבועה, כן? באותו מעולה. גם העירה. אם האהבה היא לחוד, כן? אז היא מתקלקלת את השבועה. וזה קשור למה שאומר המהר"ל פה, נראה מיד. לא נשכח מה שלמדנו מקודם, המשניות הקודמות. על שלושה דברים העולם עומד. אם יש לך רק מידה אחת, אז זה מקלקל את השבועה. הבנת? לכן, צריך אהבה. אבל אהבה לחוד זה מסוכן. ונראה איך הוא מסביר את זה, כן? ולכן הפירוש בא יפה. אם העבודה מתוך האהבה היא אמיתית, אז התוצאה היא מורא שמיים עליכם. ולכן המשנה אמרה, והיא מורא שמיים עליכם כתוצאה, כהבטחה. נראה את זה מיד. והוסיף לומר, ויהיה מורא שמיים עליכם, אחר שהזהיר אותם על האהבה, הזהיר אותם על העירה גם כן. וזה כי מדרך מי שאוהב את אחד, ליבו קשורה בו. ודבר זה מבטל העירה. כן, כמו שאמרת. אם יש רק אהבה, האהבה כשל עצמה, היא מבטלת את העירה. וזה גם כן ניסיון בחיים הרגילים, כן? אהבה אמיתית צריכה להיות גם כן קשורה לעירה. למשל, אפילו בין איש ואשתו, כן? כי כשמתרגלים מתוך האהבה, אז יש סכנה שלא מייחסים כבוד מספיק. זה מובן? ולכן, אהבה לחוד, זה מקלקלת את השורה, כמו שאמרנו, אבל אהבה לחוד זה לא עבודה אמיתית. יש סדר במשנה. העבודה צריכה להיות מאהבה, אבל כשאנחנו מבינים מה זה אהבה, אהבה לחוד, אז מיד אנחנו צריכים לספר של המשנה, והיא מורא שמיים עליכם. בהסבר הקודם, שלמדנו בשיעור הקודם, ראינו שעבודת מאהבה זה שייך למצוות עשה. מצוות עשה מקיימים אותם מתוך אהבה. לעשות מה שהוא רוצה שנעשה, אז זה מאהבה. מצוות לא תעשה, נזהרים מהם מתוך העירה. אז מצוות לא תעשה, זה קשור ליראת שמיים. מצוות עשה, זה קשור ל... אז אין תורה אם רק מצוות עשה. זה מובן? ונראה שעירה זה ממש עירה. עירה לנגוע במידה, בערך ההיא. להיות מפחד מזה. אז אני חוזר להתחלת החלק, והוסיף לומר, ויהיה מורה שמיים עליכם, אחר שהזהיר אותם על האהבה, הזהיר אותם על העירה גם כן. וזה כי מדרך מי שאוהב את אחד, ליבו קשורה בו, ודבר זה מבטל העיר. למשל, אני חושב שדיברנו על זה גם כן. אולי לפני כמה שיעורים. יש דתות, נאמר, ששמים את הדגש רק על האהבה. אז ברור ודאי שחסר שמה יראת השם. ולכן לא מגיעים למידות מעשיות. למשל הנצחות, כן? שמים את הדגש על הקרבה של האהבה, וזה מגיע לסוף סוף לתאומה מוחלטת. מדברים בלשון שלהם, מדברים בצורה פייטנית, כן? דתית פייטנית, נאמר רוחנית, אבל מלאה תאומה. היחס בין הבריאה לבורא זה כאילו יחס, אני לא רוצה להסביר יותר, אבל אתם מבינים, כן? מספיק לקרוא את סיפרי דת שלהם. ייתכן שזה עניין של רגש, אבל יהודי לא סובל ספרים של אמונה שלהם. מכיוון שחסר עירת הכבוד. אולי אני אסביר את זה אחרת. אף יהודי אף פעם לא כתב ספרים כאלה. זה, איך אומרים, זה סימן שחסר איזה צניעות. זה מובן? יש, מצד אחר, יש דתות ששמים את הדגש רק על העיר. אז שמה חסר שמחה, חסר אהבה, חסר אושר של שמחה. זה מובן. אז העבודה האמיתית זה מתוך אהבה, אבל שלא לשכוח שהיא מורה שמיים עליה. משל זה, למה זה דומה? שאם אחד מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, מי שאוהב השם יתברך, כאשר ישמע אדם דבר שנאהב לו, אין ספק שהוא שמח. ודבר זה מבטל העירה. כי יש לאדם שיהיה ירא ויבהל כאשר ישמע הוצאת השם מפני העירה. ייתכן מאוד שהלשון היה קצת משובש פה, אבל הרעיון ברור מאוד, כן? אם אני כולי אהבה ורק זה, זה מבטל את העירה. ואם אני כולי אהבה, סליחה, כולי עירה ורק זה, זה מבטל את האהבה. אז פה יש בהלה של חרדת קודש ורק זה, כן? ופה יש, נאמר, התלהבות של הדרת קודש ורק זה. גם זה וגם זה הגמרא דוחה. יש סוגיה במסכת ברכות ובהתחלת פרק חמישי על הכובד ראש של התפילה. מה? איזה ריח? ריח של שחפה. טוב, אז תשכחו מזה. מה? יש משהו לא בסדר? לא, אולי זה בטהרן, אני לא יודע. טוב, אני חוזר לעניין. וכשהגמרא רוצה להסביר מה זה כובד ראש בתפילה, הכובד ראש זה דווקא הפנימיות של העבודה. אז היא מביאה כמה סברות ודוחה אותם, ואחר כך היא מביאה פסוק ברור מאוד וקשור לנושא שלנו. עבדו את השם בהירה וגילו, סליחה, עבדו את השם בהירה וגילו בלעדה. כן? הגמרא שואלת, מהי וגילו בלעדה? והיא משיבה, במקום גילה שם תהה לעדה. צריך קודם כל גילה, אבל במקום שיש גילה, שמה ממש צריך גם כן רעדה. וזה מסביר לנו את התחלת הפסוק. עבדו את השם בהירה. ולכן, לפי הפשט, לפי ההסבר של הגמרא עצמה. זה מובן, כן? עידו את השם, זה ברור שזה מתוך שמחה. מכיוון שהעבודה האמיתית מתחילה מהאהבה. אבל צריך להוסיף את העירה. עידו את השם בעירה. כן? כי הרגש, נאמר, של הכובד ראש, הפנימי, כשאני נמצא, דר לפני מי אתה עומד, במצב של התפילה, זוהי ההגדרה ממש של הקשר בין המתפלל והקדוש ברוך הוא. והוא צריך לחיות את זה בבת אחת, גם שמחה וגם יראה. ואחר כך נראה קצת יותר עמוק. אבל ברוך שיש גם פסוק אחר בתהילים שאומר ההפך. היידו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. כן. מי יכול להסביר? למדנו את זה פעם, אבל אני לא זוכר מתי ואיפה. מי יכול להסביר למה אנחנו צריכים שני פסוקים האלו? ועוד, למה הגמרא בחרה דווקא את הפסוק הזה של היידו את השם בעירה? למה לא הביאה את היידו את השם בשמחה? והיינו מסבירים גם כן, היידו את השם, זה בעירה, צריך להוסיף שמחה. התוצאה של הכובד ראש זה אותו כובד ראש, כן? גם זה וגם זה. זה מובן? כן. אז השאלה הראשונה, למה אנחנו צריכים שני פסוקים? היידו את השם בעירה, והיידו את השם בשמחה? בספר תהילים יש שני פסוקים דומים, אבל אחד הפך מהשני. שני סוגים של אנשים, יפה. אחד שמטיב אור, כן? הוא אופטימי כזה, שהוא כל פעם בשמחה. אז באה הגמרא ואומרת לו, בשעת התפילה תוסיף את היראה. כן? והשני להפך. והשני, שהוא מטבח שלו, הוא ביראה. אז הגמרא באה ואומרת לו, תוסיף את השמחה. זה הכובד ראש, כן? ולמה בחרה הגמרא בפסוק הראשון? מכיוון שלפי דעת הגמרא, לפי דעת התורה נאמר, כן? המצב הנורמלי זה להיות בשמחה. ולכן היא אומרת, זה מובן, היא אומרת, אם זה את השם בעירה. זה מובן. אפשר גם כן, אני זוכר שלמדנו את זה פעם, דווקא זה היה במועדון העולה לפני 5 שנים, כן? הגמרא. זה פשט הגמרא. אז אנחנו חוזרים לעניין. כן, אפשר גם כן להסביר את שני השיטות, אומרים שתי השיטות, כן? של החסידים ושל המתנגדים. החסידים בדרך כלל שמים את הדגש בשמחה, מכיוון שהיא מכוונת לאנשים שלפי טבעם הנטייה שלהם זה העירה. זה מובן. ומכיוון שהעירה בלי השמחה מקלקלת את השורה, אז הם שמים את הדגש על השמחה. אבל בל לשכוח את העירה. כן. המתנגדים זה ההפך. הם שמים את הדגש על העירה. למה? מכיוון שבהתפתחות החברה היהודית באותו זמן, באותה תקופה, כן? הם הגיעו לאותה סכנה של שמחת החיים. כן? מטירנות. ולכן שמים את הדגש בעירה. אבל מי ששומע רק זה או רק זה, טועה. זה מובן? זה טיפול של הטבע. של כל היהודים האלה, כן? זה חסידות, זה מתנגדות, איך אומרים? מתנגדות. טוב, זה שיטה של טיפול רפואי, כן? אבל יש גמרא שאומרת גם זה וגם.
אתה כתב לא של אנשים שכותב
שואל
מותר
שלום פעבור, אז
אומר,
אתה יודע,
לא חושב, זה
כאן אנשים
ש... שבטירם
הם אופטימיים.
כן,
שבטירם, כן. אבל שלא לשכוח את העירה. ואם לא כן, זה מביא להתרגלות כזה, שזה מביא לעבודה זרה צמאה מוחלטת. מדברים מהקדוש ברוך הוא, כאילו הוא אליל, חז ושלום. כן? זה מה שקרה לדתות האלה. הבנתם את העניין? מה? המצב, אה? המטרה זה שניהם בבת אחת. זה נקרא, אם יש מושג כזה, אבל בעברית אין מושג כזה. אני אסביר את זה, אני אסביר את זה. אחר כך, אבל החלק הראשון של השאלה. אם יש מושג כזה בעברית, ואני לא חושב שיש מושג כזה, מה זה רגש דתי? זה לא רגש מיוחד שנולדים עם הרגש הזה או לא. על זה מאמין, זה לא מאמין. כן? זה חוויה רוחנית שכל בריאה בעולם יכולה לחיות אותה. אחר כך אני אדביר קצת יותר טוב. אבל בתנאי שזה יהיה בבת אחת, זה הרגש הדתיאני. גם שיחה וגם עירה בבת אחת. אבל לפי הגמרא, ולכן בחרה באותו פסוק, העבודה הנורמלית זה מתוך שמחה ולהוסיף עירה. זה מובן? טוב, נתגלגלו הדברים, קרה מה שקרה בעולם, דרך תולדות של עם זה, עם אחר, בתוך ישראל, דרך משפחה זו, משפחה אחרת, כל אחד והגורל שלו, ויש, כמו שאתה אמרת, יש בני אדם שמטבעם הם, איך אומרים, פסימיים, יש דבר כזה בעברית. טוב, ולכן צריך להוסיף שמחה. לכן, מורי החסידות מדברים הרבה הרבה על הסכנה של מרה שחורה. מה זה מרה שחורה? שחורה. לכולם יש מרה שחורה, אבל קצת. אבל כאילו, כשלומדים את הספרים שלהם, כאילו היהודים שלהם היו כולם, איך אומרים, מרה שחורה. במרה שחורה. ואפשר להסביר את זה לפי הנסיבות של אותה תקופה, של אותן קהילות, כן? ולכן שמנו את הדגש על הסיבות. ולא לשכוח שצריך שני העניינים בעברת אחד. אז, אני חוזר על הפסוק הזה. ותוספות על הפסוק הזה בגמרא ובבבלי מביא את הפירוש של הירושלמי על הפסוק הזה. ומסביר את זה ככה. עבדו את השם בהירה וגילו בלעדה, כשכל העולם כולו יהיה בלעדה ביום הדין, אתם תהיו בגילה. זה הבטחה, כן? אז אני חוזר על הפסוק לפי הירושלמי. עבדו את השם בהירה ואז אני נבטיח לכם שתגילו בלעדה. זה הפשט, כן? כשכל העולם כולו... מה?
מה זה בעברית
מודרנית? אני חושב שזה בעברית סתם. כשכל העולם כולו יהיה בלעדה. מה זה בלעדה? פחד. ביום הדין, אז אתם תהיו בגילה.
מה זה גילה?
גילה, אקזולטציון בצרפתית ישנה. שואה. שמחה, שמחה גדולה, זה נקרא. יש איזה שיר כזה, ותגל הערבה או משהו כזה. הבנתם את העניין? מה זה יום הדין? זה יום הדין של תחיית המתים. קץ הימים, מה?
יום כיפור של כל
אחד,
זה דובר על
הקץ ממש. ברור, ברור. אבל הביטוי קץ הימים זה הגאולה של הגלות. קץ הימים זה קץ הימים של הגלות. כן? כן, קץ הימים. ביקש יעקב אבינו לגלות להם את הקץ. קץ הימים זה סוף התקופה של הגלות. אבל אחרי תחיית המתים יש יום הדין. כן? אז זה הכוונה של ירושלים. ביום הדין הזה, כן? תהיו בשמחה בתוך עולם כולו שיהיה בלעדה. אם קיימתם את הרשע של הפסוק, עבדו את השם בהירה. אז מוטב להיות בהירה קצת בעולם הזה, ולהיות בשמחה הרבה ביום הדין. כן? זה הפשט של ירושלים. זה קצת יותר מובן? כן? אולי תחזור על השאלה שלך? לא, לא, אני מתכוון לך. זה מובן.
כן.
לא, לא, אז אני אסביר את זה. לא, הבנתי, הבנתי. מתוך שמחה, אז אתם צריכים להגיע לעירה, כן? ואם כן, העירה מביאה לרעדה, ולכן גילו ברעדה. כדי לא לשכוח את השמחה הראשונה. דייקת? אני חוזר על זה. עבדו את השם, זה מתוך שמחה, בעירה. אבל זה לא הנקודה הסופית עירה. אם הנקודה הסופית הייתה עירה, אז אתם מגיעים לרעדה. עירה לפני השם זה רעדה, כן? אז וגילו ורעדה היא. שלא תשמחו את השמחה הראשונה. זה בתוך הפשט הראשון. זה מובן. כן? לא, בפשט של הראשון, מי זה הבטחה? כן. אבל בבבלי, הפשט הוא ממש ברור מאוד. עידו את השם בשמחה זה בשעת העבודה, ובדרך כלל גילו ברעד. זה מובן. כן? אז זה מסביר גם כן את ההתחלה של הפסוק. ולכן, זה מה שאומר המהר"ל פה, כן, ופיכך אמר, אף שהזהרתי אתכם על האהבה, לא יהיה השם יתברך נחשב כמו אהובך או אוהבך אשר אתה רגיל עמו. כי זה מביא לעבוד הזה. זה מובן? צריך להיזהר מאותה התרגלות שמביאה לקלות חוף. כי אהבה שהיא רק אהבה, ולכן זה אהבה לא אמיתית, מביאה לקלות חוש. ואל תרבה שיחה עם האישה, אולי זה קצת קשור. אבל יהיה נחשב, לא, כי השם יתברך בשמיים ואתה על הארץ. זה מחזיר את הממד של העירה. ולכן אתם זוכרים שאחת מהשאלות של המהר"ל הייתה, למה אמר והיא מורה שמיים עליכם? בדיוק, די כבר. ולא אמר, למשל, והיא מורת המקום עליכם. זה מה שהוא רוצה להזכיר. וכך יהיה נחשב לך הקדוש ברוך הוא בשמיים, ואתה על הארץ, ובזה יהיה מורה שמיים עליך. ולא תהיה האהבה מבטלת העירה. זה מובן? וכך אמר, והיא מורה שמיים עליכם. ולא אמר, והיא מורה המקום עליכם. בכל מקום, ובכל מקום, אצל המורה נאמר יראת שמיים, ולא נאמר אהבת שמיים. מה שהוא רוצה להסביר פה, שהיחס לשמיים זה בצד של העירה, כן? כי אין ביטוי כזה אהבת שמיים, זה אהבת השם. אבל מהשמיים בא העירה. ולכן הוא אומר, היא מורה שמיים עליכם, ולכן אנחנו רגילים לומר, יראת שמיים. עד כאן, ואחר כך אני אמשיך, אבל צריך להעמיק קצת את זה. מכיוון שאולי אני אתחיל בפסוק של ירמיה. זה נמצא בירמיה, פרק י', רק דקה, בהתחלה. נקרא את הפרק. כי הביטוי קשה קצת, יראת שמיים, כאילו אנחנו יראים מהשמיים, כן? מה לא אומר יראת השם? למה לא אומר יראת אלוקים? מכיוון שהמשנה אמרה מורה שמיים, אז המהר"ל היה צריך להסביר למה אמר שמיים ולא המקום, כדי לרמוז ליראה שבאה מן השמיים. אבל הלשון קשה, כן? אנחנו לא רגילים לראות בשמיים מלכות. אבל על פי שדרך השמיים יש גילוי האלוקות, אבל השמיים אינה מלכות. זה קרוב קרוב מאוד לעבודה זרה, ללשון עבודה זרה. כן, לשם, אבל השמיים אינם השם. אנחנו אומרים, אבינו שבשמיים, לא השמיים, הגויים אומרים שמיים. לא, הבנתם את השאלה? טוב. אני רוצה להביא את הפסוק של ירמיה, ותראו איך השאלה היא חזקה מאוד. דרך הנבואה, הנביא עצמו. רק דקה. זהו. זה פרק י' פסוק שני. כה אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. זה חלק של הגויים, כי חוקות העמים הבל הוא. לכן, אל תחתו זה אל תראו, כן? לכן פה יש איזה קושי, כאילו יש סתירה. בלשון החכמים אומרים יראת שמיים. מה אמר הנביא? שימו את הדבר אשר דיבר השם עליכם בית ישראל, אתם בית ישראל, מאותות השמיים עד תחת. מהו ההסבר? מי יכול לתת תשובה על זה?
לפי מה שאני מבין, למה מתכוון מהר"ל, שהדבר הטבעי שאי אפשר לראות את השמיים, זה שאנחנו לא מתייחסים בכלל לשמיים, זה דבר שאנחנו מתעלמים ממנו. הדעת שצריך לראות את השמיים, שזו דעת שרק נוכל לעבוד אותה.
אולי תסביר קצת עוד יותר, לא תפסתי. השאלה היא ככה, אנחנו רגילים לומר, זה ביטוי תורני, נאמר רבני, דתי, יהודי, כן? יראת שמיים. אתם זוכרים מה היו אומרים הצרפתים הקדומים, שהיו יראים שהשמיים ייפול על ראשם, כן? זוכרים את זה, כן? אבל, רק דקה, אבל לפי דעתי, אסור לזלזל בזה. זה הביטוי שלהם, כשהיו אומרים ככה, הכוונה אצלם זה היה יראת שמיים. רק המודרנים האלו באוניברסיטאות היו משחקים מהם ואומרים הקדמונים האלו היו פרימיטיביים והיו יראים שהשמיים ייפולו עליהם. אבל זה פשוט הכי משמעו, מושג של יראת שמיים. זה מובן, כן? טוב, אז אנחנו רגילים לומר יראת שמיים. אנחנו כל כך רגילים שאנחנו לא רגישים לקושיה שיש בביטוי. איך ייתכן לומר שמיים במקום השם? כן? זה החלק הראשון של השאלה. הקושיה היא, הסתירה היא, עם הפסוק של ירמיה שאוסר את זה, ומאותות השמיים על תחת.
זה השמיים זה האסטרונומיה.
מה?
זה האסטרונומיה, כל הסמלים.
אסטרונומיה.
אסטרונומיה.
יפה. אז, יפה. זה תשובה של יהודי, אבל לא נתת תשובה לשאלה.
לא, אבל
היא חנת סדר. מה? הפסט
בפסוק, זה... ברור, ברור. זה לא קשה,
הביטוי,
זה השמיים.
למה? זה מה שאני רוצה להבין.
אני רוצה להבין משהו,
שמיים
זה רבים של
שר. לא, זה נכון, אבל זה מבחינת דרש.
ומורה
שמיים,
זה
מורה יפה. יפה, אבל נשאר כי שמיים זה שמיים. לפי הפשט. למה לא לומר, אין סוף. לא, אתה צודק. סורנו הסביר את המילה שמיים ככה, כן? הסביר את זה ככה, בכל מקום שאני שם את הנקודה המרכזית של העולם, אז מכל השלדים יש אותו רוחב, כן? שם ככה, ולא לשון רבים סתם, אלא כשיש שניים, כן? זוגים. אז מפה, ומזה לומד שצורת השמיים זה עגול. הבנתם? אז זה המתמטיקה של העיגולים. אז הוא מסביר את שמיים ככה, אבל זה דרש. כן. אבל מה אמר ירמיה? הוא אוסר את זה. ירמיה אוסר את זה. נכון? אני חוזר על הפסוק. שימו את הדבר אשר דיבר השם עליכם בית ישראל. כה אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחת. נכון, לא, נכון, אבל זה אותו דבר. לפי השאלה נשארת שאלה. מה? כן, כן. נכון, אבל איך זה פותר את השאלה? זה ההבדל בין שמיים ואותות השמיים.
אני חושב להגיד
את זה, לשחק עם המילים. מה אמרת השמיים? הוא דיבר על אותות השמיים, משהו בהגדרה. אבל פה הוא אומר
שמיים זה משהו
בלי שיחות,
זה משהו נקרא. השמיים זה
הגדרה
בתוך השמיים. נכון?
לא, הוא לא אמר
משמיים
על תחת, הוא אמר מאותות השמיים.
זה התשובה.
לא
תשמע, זה לא פותר את השאלה, מכיוון שלא הייתי שואל אותה שאלה אם המהר"ל עצמו לא היה מסביר את זה. תחשוב שהוא בשמיים, שמיים ממש, ואתה על הארץ ממש. לכן יראת שמיים, יראת השם שבאה דרך השמיים. דרך מה לפי הסבר המהר"ל? דרך הרוחק שיש בינו לבינו. הבנתם? טוב, מה הייתה השאלה? לא מבין? עוד לא הסברתי, אני מסביר פה רק השאלה, כן? לא מצאנו תשובה עוד. מה אתה רוצה לומר? תחשוב.
אפשר להסביר שאתה מורגיניות
להגיד
את
היחסים
בינינו ובין הבורא כאב
ואבן. כן.
היחסים הקרבה, כשאני מתייחס לאבא שלי,
אז הקרבה, הקרבה בין לאב ואב לבן, זה הממד של אהבה. אבל בין אב לבן, לבן ולבן לאב, בעיקר צריך להיות גם כנראה. מה? לא. יש שם, דווקא, שם יש אהבה אמיתית, שיש בה עירה, סוגה בשושנים. ויש גמרא מפורשת, שאומרת את זה, זה הגדרה של עירת שמיים. סוגה בשושנים. אין לה רק איזה מעיל של שושנים, כדי לחסות את עצמה, ולא נוגעים בה. זה עירה. יראים מזה. מבינים את העניין. וזה הגמרא בסנהדרין, זה הגודל, מידת תירת שמיים בישראל. זה נקרא סוגה ושושה. מפחדים. צניעות מוחלטת. כן? אין שום הגנה, רק שושנים. כן? בכל מקום לא נביאים. זה עירה. טוב, אהבה תמאה, דווקא, זה יהיה מתוך השושנים. הבנת את זה? כן, מה?
גבירת השמיים
תופסת
על
החזר השם,
אבל
לא מדובר
על
גבירת
אותו השמיים.
זהו, יפה. זה ההבדל. זה ההבדל. עובדי עבודה זרה, האסטרולוגים האלה, רואים באותות השמיים אלקות ממש. כן? לא גילוי האלקות, אלא אלקות ממש. זה עבודה זרה. כן? ההסבר של המערב זה הסבר של הרוחה, כי חוק השמיים מן הארץ. זה מורה. זאת אומרת, יש נטייה טבעית לראה, איך אומרים?
לראות
מהשמיים. כן? אבל זה צריך לקדש את זה בבחינת עירת שמיים, לפי המושג שלנו, אבל עוד לא מצאנו תשובה לקושיה. הבנו את האפשרות של תשובה. אבל הלשון נשאר כך. כן. לכן אני רוצה להראות לכם איפה אנחנו מוצאים במקורות שלנו, כן? ההסבר שלי. ואני מתחיל קודם כל בעניין של רחוק וקרוב. בין הקדוש ברוך הוא לבריאה. יש יחס דו משמעותי, אם אפשר לומר את זה. זה היחס של האמונה. יש שני צדדים באמונה, עירה ואהבה, אהבה ועירה. מה זה אהבה? כשאני מרגיש את הקרבה, אז אני מרגיש אהבה. כשאני מרגיש את הריחוק, אז אני מרגיש עירה. וזה מתבטא בביטוי הרגיל שלנו, הקדוש ברוך הוא. הקדוש זה רחוק מאוד, ברוך הוא זה קרוב מאוד. כן? זה אחד מן הביטויים של איחוד השם. הוא הקדוש, הוא הברוך. יש לכם דתות שמרגישים רק בקדוש, יש להם רק עירה. יש לכם דתות שמרגישים רק בברוך, יש להם רק אהבה. זה וזה עבודה זרה. זה מובן שזה ליחוד. לכן, הקדוש ברוך הוא, זה מבטא את הנושא שלנו. אז יש במדרש, על הפסוק, זה בספר דברים, על הפסוק, ומי, איך זה מתחיל? רק דקה. ומי גוי גדול, אשר לו אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. כן? זוכים את הפסוק הזה. זה בהתחלה ספר דברים. נראה בפרק ד'. אז המדרש אומר את זה ככה. רק דקה. רגע. איפה זה נעלם? ממש זה נעלם? אני צריך למצוא את זה. חשבתי שזה נמצא בכל הספרים, כנראה שלא, אבל זה לא, זה לא ייתכן. אם לא כן, אני אסביר לכם את זה בעל פה, אבל חבל. לא הביא את זה באותו ספר. טוב, אז העניין הוא ככה. זה. מצאתי. אמר רבי יהודה ורבי סימון, את מוצא עבודת כוכבים קרובה וחוקה, והקדוש ברוך הוא רחוק וקרוב. זה אותו עניין לגבי עבודה זרה וגבי הקדוש ברוך הוא, גם רחוק וקרוב. כיצד עבודת כוכבים קרובה, עובד כוכבים עושה עבודת כוכבים, עושה אליל, ומעמידה בתוך ביתו אצלו, הרי קרוב. ומנעים שהיא רחוקה, שנאמר בישעיה, אף יצעק אליו ולא יעני. לכן, הרי רחוקה. זה ההסבר של היחס לעבודה זרה. הוא קרוב מאוד, כי אתה בונה אותו בביתך, כן? אבל הוא רחוק מאוד מכיוון שהוא לא עונה. זו הגדרה של עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא רחוק וקרוב. כיצד? אמר רבי יהודה ברבי סימון, מכאן ועד לרקיע, מהלך 500 שנה. הרי רחוק. אחר כך נסביר מה זה המהלך של 500 שנה. וקרוב מנעים, שאדם עומד ומתפלל ומערך בתוך ליבו, וקרוב הקדוש ברוך הוא לשמוע את תפילתו, שנאמר שומע תפילה עדיך, כל בשר יבוא. ואפשר להוסיף, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר תקראו באמת, קרוב. כן? אז זה מובן. עבודה זרה היא קרובה, אבל האמיתו של דבר היא רחוקה. הקדוש ברוך הוא רחוק, למיתו של דבר הוא קרוב. כשאני מרגיש את הרחוב, זה קדושה, זה עירה. כשמרגיש את הקרוב, זה ברכה, זה אהבה. זה מובן. כן? אבל עכשיו צריך להסביר מה זה 500 שנה. בין הרקיעה והאב. אז פה יש לנו מקור אחר. זה בפסוק האחרון של והיה אם שמוע תשמעו, ופה יש מקור בירושלמי, במסכת ברכות בירושלמי, שאומר את זה ככה. הפסוק אומר, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. אני חוזר, אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם, סליחה, אמרתי לכם, להם, כי מהשמיים על הארץ. יש פה איזה רמז שאבותיכם, אבותינו, היו על הארץ, כי מהשמיים על הארץ. אשר נשבחתי לאבותיכם, לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. אחר בגמרא אחרת בסנהדרין, בבבלי, אז לומדים מזה ראייה לתחיית המתים מן התורה. מכיוון שלא, דווקא שלא כתוב לתת לכם, אלא לתת להם. מכאן תחיית המתים מהתורה. כי ההבטחה היא לאבות עצמם. אז הם צריכים להחיות כדי לקבל את ה... טוב, אז אני קורא מה כתוב בגמרא בירושלמי. כי מהשמיים. אמר רבי יהודה, אמר שמואל. סליחה, זה לא זה. תניה, רבנן אמרה, עובב של רקיע, העובי של הרקיע, מהרה שנים כשניה הלך 500 שנה כמספר שני הערבות. 500 שנה זה הריחוק. אתם זוכרים במקור הראשון במדרש, כן? אבל 500 שנה, אבותיכם כי מהשמיים על הארץ, זה מספר השנים שחיו האבות. איך אברהם חי 175 שנה, יצחק 180, ויעקב 147. הרי 502, ושתי שנים הראשונים של אברהם, מפני שעד גיל 3 לא הכיר את בו, לא באו בחשבון. ויהיה לפי זה שיעור הכתוב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם. כשיעור השנים שגרו עם השמיים מעל הארץ. זה מובן?
שנות אור או
מה?
זה שנות אור?
לא, זה לא שנות אור, זה שנות מהלך. והוא אמר במקור הראשון, מהלך 500 שנים. לכן פה יש שני רמזים שקשורים אחד לשני. הריחוק הזה זה לא יותר מהתקופה שחיו האבות. האבות הם האמצעים בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. ולכן זה לא כל כך רחוק. זה הריחוק של שמיים. ומה זה שמיים? האבות. הבנתם? לכן, עירת שמיים זה עירה של המידות של האבות. שקיבלנו בזכות האבות. זה מובן? טוב. אז כשלמדתי את המהר"ל פה, אז מיד נזכחתי במקורות האלה. זאת אומרת, יש איזה כוונה בפירוש של המהר"ל. מכיוון שאי אפשר לומר שהריחוק הוא רק ריחוק. מכיוון שיש קירוב. ולכן, מה שמקשר את שני המושגים האלה, נאמר, ריחוק וקירוב, זה האבות. האבות הם הם מרכבת השכינה. לכן בלשון חכמים המושג שמיים הוא שייך לערכים של האבות, למידות של האבות. כימי שמיים על הארץ זה כימי האבות על הארץ. והיא מורה שמיים עליכם זה מורה של מידותיו. והוא גילה מידותיו דרך המידות של האבות. זה מה שלמדנו דווקא במשנה הקודמת. זוכרים את זה. אז אפשר להמשיך קצת. אני חוזר על זה. וכך יהיה נחשב לך הקדוש ברוך הוא בשמיים ואתה על הארץ, וזה יהיה מורה שמיים עליך. ולא תהיה אהבה מבטלת העירה. וכך אמר, והיא מורה שמיים עליכם, ולא אמר, והיא מורה המקום עליכם. ובכל מקום, אצל המורה, נאמר עירת שמיים, ולא נאמר אהבת שמיים. והגענו. כי העירה צריך שיהיה נחשב אליו הקדוש ברוך הוא נבדל ממנו לגמרי. אבל אם הוא נבדל ממנו לגמרי, איך יש אפשרות של אהבה? זה זכות של האבות. שימליכו אותו על האהבה. זה מובן? אבל האהבה יחשוב שהוא דבק בו יתברך, תדכתיב, לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו, לדוף כבו. ולכן העבודה האמיתית זה להשיג, לתפוס בבת אחת שני הממדים האלו. ושני הממדים האלו מביאים, וזה המשנה בברכות על הכובד ראש, מביאים הכובד ראש הזה של השמחה ושל העירה בבת אחת. זה מובן, כן? אולי אני אחיל קצת את ההסבר לפי הדוגמה ההיא של התפילה. כן.
אם יש השם, נראה לי שמתפתח מה שפעם נתפתח שלמשל אצל האסלאם, התייחסות של האסלאם והנוצרות, שבגלל זה שיש להם המוסלמים, השבת שלהם ביום השישי, שהשם הוא עדיין קרוב, עוד לא נכנס לשבת, אז יש אמירת השם, בגלל הקרבה.
זה דווקא ההפך, זה דווקא ההפך. זה דווקא ההפך, זה לא קרבה. לא, זה לא קרבה. זה ריחוק מוחלט. טוב ששאלת, זה דווקא ההפך. כן? הם, אולי אני אדביר את זה, בקצרה. יום העבודה אצל האסלאם זה יום השישי. זאת אומרת, כאילו הם נמצאים באותו עולם של ששת ימי המעשי שלא עוד נכנס לשבת. אין להם בחירה. הכל, הקדוש ברוך הוא גוזר כבורא של ששת ימי המעשי, ולכן הם מרגישים רק העירה ההיא, הפער בין הבורא והניבור. כן? להפך, הנצחות שמה את יום העבודה שלה ממחורת ליום השבת. ולכן זה נופל אצלם יום ראשון של השבוע. כן? זאת אומרת, כאילו כבר עברו את יום השבת. כאילו כבר, כביכול, המשיח הגיע. אז הם נמצאים כבר ביום השמיני שהוא היום המשיח. ולכן, הנפש של הנוצרים מרגיש רק הקרבה, והנפש של המוסלמים מרגיש רק את הפער המוחלט שיש בין הבורא והבורא. כן? הם לא, הראשונים, המוסלמים, לא הגיעו לשלב של הבחירה של האדם, כן? והנוצרים כביכול יצאו כבר מזה. זה כמובן, זהו האמת. כן, אחרי דקה.
גם כשאנחנו דיברנו הרבה פעמים על חסד ודין, ולעומת זה ביהדות, הקו האמצעי מידת הרחמים שנולדת משניהם יחד באותו, גם בנושא זה, נשאלת השאלה האם זה תערובת, או שזה ממש תרכובת שממנה נולדת מידה חדשה.
כן, ברור שזה מידה חדשה. אבל כדי להגיע על אותה מידה חדשה, צריך גם זה וגם זה. צריך גם זה וגם זה. כי יעקב זה לא דווקא אברהם פלוס יצחק, אלא יעקב הוא בן יצחק בן אברהם. אז נקרא ישראל. זה מובן? כי ישמעאל פלוס עשיו זה לא ישראל.
ויראה ואהבה יחד.
זה מובן. דווקא זה שונא ישראל.
ויראה ואהבה יחד, מה זה
מוכן? יראה ואהבה? זה אמונה. זה נותן את האמונה. אתם לומדים את זה בחסידות. והאמונה זה הפנימיות שלה, של מידת הרחמים, והשמחה זה הפנימיות של האמונה. זה מובן. הייתה בו עוד שאלה?
כן. אנחנו מקושרים לאהבת השם, למעשה, דרך אהבות, שסיפרת שהמליטו את האינסוף הזה לקדוש ברוך הוא במציאות של כדור הארץ, כן? אין פה, זאת אומרת, אין לנו למעשה מגע אבסטרקטי ומופשט אל האינסוף באהבתו הוא, אלא דרך אמצעי של האהבות.
יפה.
ככה אני מבין את העניין.
כן, יפה. לכן, כשאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי אב.
אז זה קישור.
ולכן, זה השמיים שלנו. מה?
אנחנו עוסקים בעניין האהבות, האהבות עצמן, במושגים שאנחנו צריכים לתפוס. אלוקינו זה משהו בלתי נתפס, אבל אלוקינו
זה חברון. יפה, כן. זאת אומרת, אולי תיקחו את העניין גם כן של הכוונה בתפילה. אז זה נמצא בסוף הפרק החמישי במסכת ברכות, שצריך כוונה בתפילה. ומלך התפילה, הכלל היה, צריך כוונה בכל הברכות של התפילה. יש 18 ברכות, שהן 19, כן? כך החכמים ראו שאנחנו לא מסוגלים לכוון בכל הברכות. אז ההלכה היא שצריך לכוון לכל הפחות באחת מהברכות. איזה מהברכות? הראשונה שנקראת אבות, כן? וזה פשט הגמר, כן? שיכוון באחת מהן אבות. הברכה הראשונה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כי פה יש ההגדרה של דעת, לפני מי אתה עומד, לפני מי אני מתפלל. הוא, מבחינת אינסוף, אין לנו שום תפיסה אבל יש תפיסה בגילוי הזה שגילה מידותיו דרך המידות של האבות, כמו שלמדנו מקודם. ולכן, אלוקי אברהם, יש משמעות לזה. יש לי קשר. אלוקי יצחק, יש לי קשר. אלוקי יעקב, יש לי קשר. כן. וזה הפשט של המשנה. אבל סוף סוף, האחרונים אמרו שאפשר גם כן לתת משמעות לאבות, האבות שלי. פשוטו כמשמעות. כבר, אבותינו הראשונים, אין לי תפיסה. מי אברהם? מי יצחק? אלא שהתכוון באבות. זה מובן? אז זה מביא לי לברכה השנייה, מחיי מתים. יש דיוק יפה על הברכה מעין שבע, שאנחנו אומרים, זה לא חזרה, אבל במקום חזרה, לערב שבת. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמר. הוא שנקרא מגן אבות בדברו, הוא שהוא מחיי מתים במאמר. כן? אבל אפשר להבין את זה דרך האדם עצמו. כשאדם מגן את אבותיו בדברו, אז יש במאמרו כוח להחיות מתים. הבנתם את זה? ברור. מי שמגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו. טוב, יש הרבה הבדלים, כן? אבל מכל מקום, דברו זה יותר רחב, זה יותר כללי, זה יותר עליון. מאמרו זה יותר... דברי תורה פה, מאמר של גמרא פה.
למשל.
טוב, אז זה דרש, כן? זה דרש. אבל תחשיבו על זה, אבות, סוף סוף זה אבות. דע את אלוקי אביך. כשהקדוש ברוך הוא נגלה בפעם הראשונה למשה רבנו, כן? מה אמר לו? אני אלוקי אביך. ואחר כך אמר לו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. כן? וזה מורה על, על, על הצד הזה של הקרבה. כן? יש קרבה אודות האבות, זה זכות האבות. אני צריך להבין את זה היטב היטב היטב. כן? כי מי שמבין מה זה אב, והכוונה לאביו עצמו, אז סוף סוף הוא יבין מה זה בורא עולם. זה מובן. מה? עוד כמה משפטים.
אתה אמרת דבר גדול עכשיו, אתה
עושה משמעות חזקה. טוב, פשוט. צריך להבין שהעולם אינו יתום. העולם אינו יתום. אינו יתום, 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 אוכפלן. מי שהוא יתום, אז הוא חושב שאינו אב, אבל היה לו אב. ושכח. זה מובן. אז מי שיודע שיש לו אב, הוא יודע שיש לו אב. וזה המילה הראשונה של אלפה בטא. זה מתחיל באב. כן? אז רק מי שחושב שלא היה לו אב, הוא רואה את עצמו כאילו אין לו אב. אתם מבינים למה אני לא רומז? יש משוגעים כאלו שחושבים על עצמם שהם מישהו כזה. מה? ברור. הוא המציא את עצמו מטעם רוח הקודם. אז זה מובן. לא, אני מתכוון להרבה הרבה חולי נפש שהם מראים את עצמם כאילו הם ממש אלים, כן? אז הפסיכולוג מגלה שיש להם בעיה עם האב שלהם. זה מובן, כן. ואין יוצא מן הכלל. מעניין,
אתה מדבר על הדברים האלה. אני גדלתי בבית בצפון אפריקה. אנחנו ספגנו את תרבות האסלאם. בכלל לא היה לנו מגע
עם הנוצרים.
לפעמים אתה רבנים שבגדול על כל הספטים, יש לכם את הגן העניין של הנצרות. אנחנו גדלנו פה בארץ, אין לנו קצת קשר עם הנצרות.
תשמע, אבל על אווירה של האסלאם, אני יכול להעיד על זה, היא יותר ויותר ויותר, האסלאם כדת, היא יותר ויותר ויותר טהורה מהטומאה ההיא של הנצרות. זה צריך להבין. אבל מכיוון כמו שאמרת, אנחנו ספגנו את כל התרבות ההיא, אז צריך להתרחק מזה. וזה זה ברור. אין דבר כזה באסלאם, שמישהו פתאום בא ואומר, כשמוסלמי שומע נוצרי מסביר את השטויות שלהם, הוא אומר, תמה. תמה בערבית זה תומה.
אמרת משהו לפני שדווקא בגלל שאין להם תקווה, שיש להם רק
חוב. אני לא אמרתי.
אבל זה לא מובן, מפני שביום השישי, ביום
שישי ביחולו
השמיים והארץ חוץ, ואחר כך, יום שבת שלו,
אין בי שפה. לא תשמע, אני רוצה לדייק.
יש גם מפחד שני, הנוצרים אומרים,
תנו לזה לגזר,
מה שיש לגזר, לאלוקים, מה שיש לאלוקים. אילו אלוקים
הוא רחוק.
לא, לא, לא.
זה נראה לי ההפך
של
ה... לא, חבל שדיברנו על זה, כי אנחנו צריכים הרבה הרבה זמן כדי ללבן את הבעיה, כן? אבל אולי פעם נחזור על זה. אני רק רוצה בקצרה להסביר איפה זה מתקשר, כן? איפה זה מתקשר. אם נאמר שזה לא במקרה, ובאמת זה לא במקרה, שהאסלאם בחרה ביום השישי כיום העבודה, כן? והם קוראים לזה יום הג'מעה, כן? המועד שלנו, כן? אז זה לא במקרה. יש הסבר שלא לא רצו לעשות כמו היהודים. אבל זה אנטישמיות, זה לא אסלאם. וגם הנוצרים לא רצו לעשות כמו היהודים. זה אנטישמיות, זה לא נצחו. אבל זה בכוונה ששינו את זה, כי התפיסה שלהם, של היחס בין הבריאה לבורא, הוא שונה לגמרי מהיהדות, כן? לפי היהדות, העולם נמצא ביום השביעי. מה זה יום השביעי? יום הטבע, כן? הקדוש ברוך הוא הפך את עולמו שברא, ושיצר בששת ימי המעצה לצבע, כדי שהאדם יהיה בעל בחירה, כדי שההיסטוריה של האדם יכולה להתחיל ולהגיע ליום הדין, כן? מי שזכה, זכה. זה בתמצית ילדותי אולי אפילו, את עיקר היהדות, כן? ולכן האמונה של היהדות היא, לפי העיקרים היסודיים, שהאדם הוא בעל בחירה, כל אחד לפי מדרגתו, כן? הגנה על אותה בחירה זה הלבוש של הטבע שיש בעולם, כן? חוק, מה?
זה
מובן, חוק נתן ולא יעבור. החוקים של הטבע לא משתנים, כן? האל הנאמן, נאמן בכל דבריו. ולכן אני יכול להחליט מה אני אעשה ברגע הבא, מכיוון שאני יודע שמצב העולם לא ישתנה, כן? אז חוקיות הטבע זה הערבות לבחירה שלי. זה מובן? כן? טוב. מה? זה גם כן הגבלה, אבל זה הגבלה הכרחית. כדי שאני אהיה בעל בחירה, צריך שהטבע יהיה טבע. ולכן בתפיסה היא של היהדות, זה ההפך שמה שאומרת הפילוסופיה הכללית. הפילוסופיה הכללית אומרת, אם יש הכרחיות בטבע, ויש לו, כי המדע מגלה את זה, כן? יש חוקים בפיזיקה, חוקים בכימיה, חוקים בטבע, כן? אז אין שום סיבה שהאדם יהיה יוצא מן הכלל, ולכן אין אפשרות להסביר את הבחירה של האדם בפילוסופיה הכללית, כי זה סותר את זה. לפי התורה זה ההפך, זה הערבות של זה. אם אין חוקיות בטבע, אין בחירה. ולכן, לא רק שזה לא סותר, זה מסביר למה התורה הסבירה לנו מה קרה בימי קדם, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, וכשיצר מספיק כדי שהעולם יהיה כבית לאדם, אז מתחילה ההיסטוריה של האדם, כן? ולכן, היא מסבירה שהקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו, כדי שזה ספר תולדות האדם, שההיסטוריה של האדם תתחיל. ולכן צריך לזכור את זה, וזה ברית שבת. שבת מבחינת עוד ברית. ושם זכור את השבת לקדשו, אבל זה יותר מזה. זה הברית של ושם רואו את השבת, לעשות את השבת ולא רוצה. כן? אם אני לא זוכר שקרה שהחלון לא יכול להחליט להפוך את העולם לטבע, אז אני שוכח שהיה בורא. השבת הוא קשור לאמונה של הבריאה. זה מובן, כן? מי שלא שומר שבת, הוא נקרא עובד עבודה זרה. כי לא מאמין שהיה בורא. אבל מכיוון ששכחנו את כל החוכמה, אי אפשר לומר עכשיו, למי שלא למד, שאם לא שומר שבת, הוא נקרא עובד עבודה זרה. אתם מבינים, כן? אבל המשמעות היא יותר משמעות. אם לא יודע את הסוד של השבת, שתיבור שבת מכל מלאכתו אשר עשה, אז מאיפה הוא נמצא את הוודאות של המושג בריאה, שהיה בורא, כן? רק השבת מחזיר לנו את הוודאות ההיא. זה מובן, כן? ולכן, אנחנו חושבים, היהדות חושבת, התורה, כן? שהעולם נמצא ביום השביעי, ולכן לא נכתב במעשה בראשית, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שביעי, נכתב בכל יום, שהפעולה של כל יום נגמרה. אבל לא נכתב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שביעי. אנחנו נמצאים עוד באותו יום שביעי. במוצאי שביעי, יבוא אליהו הנביא, ויתחיל ביום השמיני, שהוא היום, היומו של המשיח. ולכן כל מוצאי שבת, ויום טוב, מחכים לאליהו הנביא, כדי לעבור ליום השמיני, כן? שהוא היום המשיחי. כי שמיני זה קשור לשמן, שמן המשחה. כן? אז, ולכן ברית מילה זה כבר יום השמיני, וכל חג שהוא יום השמיני זה חג משיחי, זה ידוע, שמחת תורה וכמו. אחרי שמחת תורה, כן, שמחת תורה. שמחת תורה. מה? שמיני זה כבר משיחי. טבעי זה שביעי. כן. בא האסלאם ואומר, לא, אנחנו לא, עוד לא הגענו ליום השביעי. אנחנו נמצאים באותו יום שהוא שווה לאדם ולבהמה, יום השישי. כן? ולכן הפסוק אומר, כי דסה חמורים בשרם, אבל כל זה, 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 זה לא רק רמזים, כן? והתפיסה של הבורא היא, כי הבורא גוזר כמו בישישית ימי הבראשית. אין שום יסוד למחירה של האדם. ולכן אין בסיס למוסר, כן? אלא, הקדוש ברוך הוא גוזר. כשעושים מה שקוראים טוב, זה הוא שגזר. דרך המלאך גבריאל. כך אומרים, כן? כשעושים רע, מה שאומרים רע, הקדוש ברוך הוא שגזר דרך השיטן, שהוא השטן שלנו, כן? אבל יש לו תפקיד אחר אצלנו, כן? הוא עושה רע.
כל הקטע של הבחירה, היה באסלאם קצר מאוד בהשפעת היהדות, קראו לזה המועטזילה.
נכון.
וזה נגמר במאה העשירית.
נכון. אבל לרוב, ואני אומר מיד, לא כל המוסלמים הם ככה. יש מוסלמים צדיקים, כן? אבל השיטה לרוב, זו השיטה של הפטליות ההיא, כן? ולכן זה הפער הענקי בין הבורא, שאין שום תפיסה, כן? ובין הבריאה. והבריאה היא משוכנעת לגזרות הבורא. יש גדלות בדת שכזו, אבל זה לא היהדות, כן? סליחה, מה? לא, 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 גם מצוות חסי לא מקיימים, כן? יש להם כמה מצוות, אבל מושג של מצווה לא קיים. זה צריך להבין את זה, כן? אז, ולכן, אם אתם תקראו את הספרים שלהם, או תדברו עם מוסלמים, אבל בערבית, כי אם הוא יתרגם בצרפתית, זה כבר משהו אחר, כן? אז, לכן, הכרת הבורא היא אמיתית אצלם, אבל חסר משהו. זה מובן? חסר ההתגלות הישירה. ולכן אומרים שהקוראן ניתן להם דרך המלאך גבריאל, ולא דרך הקדוש ברוך הוא. מושג של הקדוש ברוך הוא לא קיים אצלם. אלוקה, כן. והוא יודעים מאברהם אבינו דווקא, כן? שהוא אחד, שהוא רחמן וכן הלאה, כן? והמשמעות של רחמן בערבית היא קרובה מאוד לרחמים בעברית. זה גם שם יפה בערבית, רחמן. אבל יודעים את זה מכיוון ששמעו מהיהודים. זה מובן, כן? אבל הפער נשאר פער. באו הנוצרים, אמרו, זה משהו אחר לגמרי. הנוצרים זה היו לפני המוסלמים, אבל זה לא משנה. והם אמרו לו, עברנו כבר את יום השביעי, כן? כאילו כבר כתוב בתנ"ך שלהם, כביכול, וירא ערב ויהי בוקר יום השביעי. ותמצאו בפרקי דרבי אליעזר, על אותו פסוק יש רמז שמה. שלעתיד לבוא יהיה כתוב הערב, הבוקר, יום השביעי, כן? זה מובן. כשנצא מעולם הזה למדרגה שנקראת שמינית, ונתחיל לשיר על השמינית לדוד. והם אמרו לו, לא, כבר בן דוד בא, כביכול. עברנו ליום השמיני. אנחנו עוד לא צריכים בבחירה. הבחירה זה שייך להקזח, כן? אנחנו מחסד עליון, אנחנו כבר נגאלנו, כן? אז שואלים אותם, באיזה עולם אתם חיים? איפה ימות המשך שלהם? הם משים, כן, 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 זה האשמה של היהודים, מכיוון שהם לא קיבלו. זוכים את זה, כן? ולכן גם המוסלמים וגם הנוצרים חיים בעולם מלאכותי. והם קוראים לזה עולם רוחני, עולם דתי, אבל זה עולם של אשליות, כן? העולם האמיתי זה העולם של יום השביעי, שיש כבר בחירה ויש עוד בחירה. הבנתם את זה? כן. ולכן אין לנו שפה משותפת. אולי קצת עם המוסלמים, מכיוון שהחלק הראשון של האמונה שלנו, הם מכירים בזה. אבל עם הנוצרים אין שום אפשרות של שפה משותפת. זה מובן? מה? כביכול, כן. הם כבר קדושים.
הם דברים בהם האלה.
ויש להם המון קדושים. קדוש זה, קדוש זה, קדוש זה.
אבל איך אפשר להגיד את הדואליזם הזה? אם זה כבר יום השמיני, אז אפשר להגיד
את זה. לא, מבחינה רוחנית זה כבר יום השמיני. אבל באשמת היהודים האלו, כן? צריך לחזור.
לא
יהיה רב מוכן לבחירה השנייה.
איזה
בחירה השנייה?
יש עוד בחירה.
לא רוצים לגוע בזה, זה יתרחו, כן?
האם אפשר
להגיד
את
המחקרים
הזה
גם
להגיד את זה למשל של הפרט, והשמיים זה בשביל השאר.
ברור, ברור. והכלל
לא יכול להשפיע,
הוא צריך לקבל
את הגורל,
מבחינת
הכלל. האם אפשר
להגיד... לא, זה מה שאתה אומר, זה נכון, אבל אני לא רואה את הקשר עם הנקודה ההיא. מכיוון שזה בגמרא בסנהדרין, קוף מין א' ודלת, אם אני זוכר את זה. תראו את זה. יש מחלוקת שמה, אין מזל לישראל, זה הפסוק, אל תחב, אין מזל לישראל. יש עוד דעה, יש מזל לישראל. אבל ההסבר הזה, זה מתאים לתורת הרב קוק, כן? כלל ופרט, כן? בכל מקום. אבל לא, בגמרא, המשמעות היא, אין מזל לישראל כשעושים רצונו של מקום. וכשלא רוצים, לא עושים רצונו של מקום, יש גם לישראל מזל, כן? וזה מובן. אבל לפי הסוד אנחנו קוראים את זה ככה. אין מזל לישראל, האם הוא המזל של ישראל, האם זה, כן? אבל גם כש ישראל אינם עושים רצונו של מקום, לא מקיימים את התורה, כן? אז המזל שלהם נקרא מיכאל, מיכאל שר ישראל. מה זה משמעות של מיכאל? מיכאל. זה מובן. זה יוצר למעלה, כן? מיכאל. ואיזה סוף אין מזל לישראל? כי המזל של ישראל נקרא מיכאל. נקרא מיכאל. האל האמיתי, כן? ולכן אפשר אולי להוסיף את זה, אבל זה חידוש, לפי דעתי. שבבחינת כלל, יש מזל לישראל, אבל המזל הזה זה האינסוף עצמו. אפשר אולי להוסיף.
זה
החור
דיבה.
מה?
למה יש
יראה? מכיוון שהאהבה לחוד זה מסוכן. ולכן ויהי מורא שמיים עליכם. יפה. מכיוון שהתחלת העבודה זה השמחה. אבל שמחה שהיא רק שמחה זה מסוכן. ולכן צריך להוסיף. אבל איזה יראה? יראת שמיים? לא, ברור שלא אותות השמיים. כי רגילים לשלול את האסטרולוגיה, דרך הפסוק הזה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כן? כי יש פסוק שאומר, אני בראתי את האדם ישר, והם עשו חשבונות. תשמעת, תסדם, זה חשבונות. וצריך להבין את זה, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לזכותו, אבל יש גורל לכל אחד, אבל יש גם בחירה. זה העניין. לחשוב שזה פטלי, זה אין. זה מובן? זה חוקות הגוי, זה חוקות הגוי, כן. מה? ברור, מכיוון שהוא יודע שמאחורי השמיים יש אבינו שבשמיים. יש מישהו? מה? כן, יש יראת שמיים שצריכה לבוא כדי שאהבה לא תהיה מסוכנת. כן. רחוק לא יעבור. אבל זה לא נאמר בפסוק ביום השביעי חוק נתן ולא יעבור. לא. אני הסברתי ככה, כן? הפסוק חוק נתן ולא יעבור שייך לחוקות הטבע. כן? זה מובן, הנס זה כביכול חילול שבת. צריך להוציא את השבת מהחוק שלו כדי שיהיה נס. כן? לא מבין? כן? כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בדרך נס, הוא מחלל את השבת שלו. ולכן אין סומכים על הנס, כי בו שבת מכל מלאכתו. כן? אין סומכים על הנס. מכיוון שזה מכריח כביכול את הקדוש ברוך הוא לחלל את השבת שלו. זה לא אומר שאין ניסים, כן? אבל יש ניסים ואין סומכים על הנס. כשהקדוש ברוך הוא חושב שיש פיקוח נפש, אז הוא מחלל את השבת. וכי זה החוק של השבת, כשיש פיקוח נפש, יש נס. זה מובן. טוב. אז איפה הגענו? כן?
מי שמחלל את השבת הוא עושה נס.
ברור.
לא, אבל אולי בגלל זה, למשל, שבא אחד כמו שאתה הצפי,
כן, היה לו ספר תורה קצת מוזר. כתוב, לא תחלל את השבת באלף, הוא היה קורא בוו, לא תחלל את השבת. כן.
גם לבן אדם שיושבים לאחרות. אפשר לתת את זה ככה בפוזיציות, שמירת השבת זה זכות
לקיום
העולם כעולם, לבן אדם שמחכה
ל... לא, זה כמו שאתה אמרת, זה ושמרו את ישראל את השבת, לעשות את השבת. מי ששומר שבת עושה את העניין של השבת בעולם. כי אם לא שומר שבת, זה יום שביעי, זה לא שבת. מבינים? אז הערבות של חוקות הטבע זה מי ששומר את השבת. שמירת שבת, כן, מביא איתה, איך אומרים, תמידיות, איך אומרים את זה? של חוקות הטבע. הקביעות של חוקות הטבע. זה אמונה עמוקה שיש בעניין השבת. וזה קצת יותר רחב יותר. מי ששומר מדרות, אז הוא מסדר את הטבע. פחות מצוות, יותר רעידות אדמה. אפשר להבין את זה ככה? פחות כשרות, יותר שפיכות דמים. אז צריך להבין שזה אמונה, אבל זה לא רק אמונה. זה הניסיון נותן. והיה, אם שמוע תשמעו, אז חוקות הטבע יתפקדו כמו שצריך. אם לא תשמעו, אז זה קצת תוהו ובוהו שחוזר, כן?
מצד הכלל, לא
מצד הפרט.
מצד הכלל.
גם מצד הפרט. גם מצד הכלל. כי עולמו של כל אחד, כן? אני זוכר כשהייתי בגהינם שמה בחוץ לארץ, אז ביום השבת הייתי יוצא מהבית שלי, עם איזה שבת פרטי מסביב, כן? עד שאני הגעתי לבית הכנסת. וחזרה, כן? אז העולם הקטן שלי היה מסודר, כן? מחוץ לזה, זה היה עולם של תוהו ובוהו. זה גם מבחינת הפרט. כל אחד לפי ממד, הממד שלו, כל אחד לפי. זה מובן? מה? מה זה תוהו ובוהו?
היהודים.
היהודים, כן.
אז
אתה מדבר על... היו בטוב... ברור, כולם היו בטוב. בטוב ובוהו. כן, בכל ימי השבוע לא הייתי מרגיש בטוב ובוהו הזה. אבל ביום השבת הייתי מרגיש בזה, שהעולם החיצוני הוא עולם של טוב ובוהו. מה?
בתל אביב זה גם ככה.
לא, לא, בתל אביב זה... בתל אביב זה קדוש. זה קדושה פחותה מירושלים, כן? יש מעלות, כן? אבל זה כך. ויש רמז דווקא בלחדודי, לא? על תל אביב. מה? אני אמצא את זה. יש איזה סידוך פה. פעם כשהייתי מתפלל דווקא בירושלים, מצאתי את הרמז הזה. עיר, עיר על תילה, עיר על תילה שלכם. אני אמצא את זה, מיד. בך יחסו עני עמי, אין עני לעני ממצוות, ונמנתה עיר על תילה. זה כבר נבואה, כמעט נבואה. אז בפעם הבאה נגמור את זה, אבל מה שלמדנו בעיקר זה העניין של הקדוש ברוך הוא, רחוק וקרוב. זה עניין השמיים שהם הקשר בין הקדוש ברוך הוא.